שישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
כמה דברים עברו עליכם רק בשבוע האחרון שבהם נשאתם עיניכם אל השמיים ושאלתם את ריבונו של עולם, למה? למה זה מגיע לי? למה זה קרה לי? למה הגעתי לכאן? למה רק אני? אם תכפילו את השאלות האלו, הללו, בשבועיים או בחודש, תקבלו המון שאלות חודשיות שעיקרן הוא למה. אבל יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. ולפעמים מוצבים אנו לעשות או לקבל את הדין מבלי שאנו מוצאים סיבה נראית לעין. מחר בבוקר, כשנקרא את מצוות פרה אדומה, העלומה והנסתרת מאיתנו באופן קיומה, נדע שאנחנו איננו מתיימרים להבין את המצווה או את שאר המצוות, וכשם שאיננו יודעים לעומק את הדברים ומה פשרה של טומאה ואיך טבילה במקווה מפקיעה אותה, כך אנו לא מתיימרים להבין איך הזעת המים המהולים באפר של פרה אדומה מתארים מי שנטמא למת. אבל ידוע שבמצוות פרה אדומה שלובים דינים שהשכל האנושי מרגיש מוגבל יותר בהתבוננו בהם. למשל העובדה שהכהן הנושא את המים המתארים נטמע בעצמו. ואף על פי כן ראיתי השבוע שכמו בכל מצווה אלומה לנו, לשכלנו והבנתנו המוגבלת, עדיין שביבי אור מתנוצצים לעומתנו ממצוות שכאלה, והנה גם ממצוות פרה אדומה. גדולי החסידות היו אומרים כי בציווי התורה למעול אפר במים חיים רמוזה תזכורת חשובה לאדם. מדוע מכנה התורה אפר את האפר? אז יש לכך משמעות הלכתית שאין כאן המקום לעסוק בה, אך יש כאן גם משמעות פשוטה. כל הבריות מקורן מן האפר, ולפיכך הפרה השרופה אינה אלא אפר. אפר, אפר, שמזים על האדם, זה בכדי להזכירו את אפסיותו, כי מן האפר בא ולאפר ישוב. ומאידך גיסא, מועלים את האפר במים חמים שמסמלים חיות ותמידיות תמיד ולעולמי עד.
שנסתר הדבר, יש דברים נסתרים צד אני מבקש לדעת כל סוד יש לפעמים שסיבה לא נודעת אל נתייאש אל נפסיק לצחוק יש דברים מסתרים
ערב שבת קודש פרשת חוקת שלום לכם ואני מאמין שבערב שבת קודש, בסיומו ובסיכומו של שבוע, לכל אחד יש את המשפט הזה, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. כל אחד, כמו שאומרת סבתא עליה שלום, כל אחד והפקה לשלו, כל אחד וצרותיו, כל אחד ואושרו, כל אחד הוא בעיותיו, כל אחד הוא פתרונו. אבל יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, ולפעמים, כמאמר השיר, עדיף לא לנסות ולא לבקש בדברים הנסתרים מאיתנו, אלא רק לבקש בתפילה מריבונו של עולם שיביא עלינו את הדברים לטובה ושגם נרגיש שהם לטובה. אז מתחמם לנו בדרום וגם בשקט בשקט מתחמם לנו בצפון, וגם על הדברים האלה לא נבקש ולא נשאל, רק נקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן ברכה והצלחה ומחשבה נכונה בלב קברניטי המדינה, הצבא, וישאל לכל תפילותינו ולימודינו, כל אחד כפי מעלת כוחו ויגיעתו, למען שבוע נפלא וטוב שיבוא עלינו בעזרת השם בשבוע הבא. אולי נגלה ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם ביום שישי הזה, אני ישי לפידות כמדי שבוע כאן מעבר למיקרופון רדיו קול חי 93 FM 92.8, ערב שבת קודש פרשת חוקת, הנה אנחנו מתחילים.
Shabbos koydesh, Shabbos koydesh, nafshi choyla zahav u'seichu. Shabbos koydesh, Shabbos koydesh, nafshi sisro u'ray. בצהק נופי חוב יחסויין ירעין מדי שן בי סייחו בשבס קוידש, שבס קוידש נמשיך אוי לזהב וסייחו שבס קוידש, שבס קוידש שבס קוידש, שבס קוידש נמשיך סיסטרומי בצהק נופי חוב יחסויין ירעין מדי שן בי סייחו
אי לה 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 לה
Shabbos koydish, Shabbos koydish, nafshi choy lazahavusecho.
Shabbos!
אם תיפתח כאן חלילה מלחמה בקרוב, אני מניח ששמה יהיה מלחמת האפיפונים. ואם זה לא היה כזה רציני ועצוב, זה לבטח היה משעשע. בגלל אפיפונים עליזים בשמיים, מלחמה. אבל כנראה שכן, כי מתברר שבמלחמה נגד טרור, הצד הרע, הצד הטרוריסטי, ינקוט במרב האמצעים שעומדים לרשותו. וגם אם חלק מהם נראים אולי קצת משעשעים או קטנוניים, לא מזיקים, מתברר שהם מסוגלים להיות קטלניים באותה מידה של כלי מלחמה יקר ומשוכלל. מה לעשות? ואבן בראש יכולה להרוק בדיוק כמו פצצה של F-35. אז בסוף השבוע הזה אני מצד אחד, ככל ישראלי, גאה בעצמי, אבל גם מודאג. אני גם מצפה לתגובה ברורה והחלטית של הממשלה, של הצבא, כנגד האויב הדרומי שלא מפסיק להטיל, כמה היה שם איזה באחד הלילות השבוע? 40-50 פצמרים. וכמותכם, גם לי ברור, שחבית חומר הנפץ בגבול הדרומי, כמו גם בגבול הצפוני, עלולה להתלקח בשניות ולהשליך אותנו בין לילה לאימות לא פשוט, לא קל, גם אם בסופו של דבר הוא יציב לצד שכנגד גבולות מחדש. אבל מצד שני, כשהבן שלך חייל בצוות ביחידה שברור שהם יהיו מעורבים באימות הבא, אתה מתחיל לחשוב לחשבן קצת אחרת. אתה פתאום מבין את המשפט שאומרים אלה המגיעים למשילות, לניהול העסק של המדינה הזאת, הם תמיד אומרים, דברים שרואים מכאן פחות רואים משם. אז אני מבקש, ביום שישי הזה ובסוף שבוע, סוער גם ברשת וגם במציאות, לצאת בקריאה נרגשת לכל המבינים ומומחי הביטחון וכל גאוני ויודעי הדברים, תפסיקו לשלהב את כולנו, ולזרוק לחלל האוויר קריאות קרב, מלחמה ונקם. יש אנשים שזהו תפקידם האמיתי, זוהי מלאכתם הרצינית, מינו אותם בדיוק לזה. אין הם זקוקים לעידוד ודחיפה. אבל במקביל, אשא תפילה כנה לבורא עולם, שישמע לתפילותינו, ללימוד התורה בהיכלי הישיבות, ושישיא עצה טובה ונכונה במחשבות האחראים והמפקדים, ויתן ברכה והצלחה בכל מעשה בנינו בגזרות השונות. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
Oh,
רבות כבר נכתב ונאמר על ענייני החינוך של דורנו. לכולם ברור שאין אף דור בהיסטוריה של העולם שמתחיל להיות דומה לענייניו ולבעיותיו המורכבות של הדור שלנו. הטכנולוגיה, הקדמה האלקטרונית, האפשרות של כל ילד ונער להביט היום על כל העולם, על הטוב שבו, על הרע שבו, במכשיר הקטן שנמצא בכף ידו, יצרו כאן מציאות שונה ומובדלת מכל מה שהכירו אבותינו, אפילו ממה שאנחנו המבוגרים במרכאות או שלא במרכאות מכירים וזוכרים. הקשיים עם ההתמודדות מול דור המסכים לדעתי רק מתחילה. בכל מי שיש לו יד או רגל בחינוך ילדים, לא רק בחינוך הדתי או החרדי, כבר הבין מזמן שזוהי הבעיה של דור ההווה, בוודאי של דור העתיד. בציבור החרדי, אני חושב שגם בדתי, ישנה סוג של מחלוקת בעניין השקפת החינוך של הדור הזה. האם לסגור את השערים לכל המתנדנדים, גם לאלה שקצת סתו מהדרך, אלה שמתחילים בסוג של הידרדרות, ובעצם סוג של כמעט לוותר עליהם, בכדי שהמחנה הנשאר לפלטה יישאר טהור ונקי לכל אלה המצליחים להחזיק בחוזקה בכל הכללים ובהלכות, או האם להשאיר סוג של דלת פתוחה גם לשוליים, גם לאלה הפוזלים החוצה, על מנת שעם הזמן יהיה גם להם דרך לשוב הביתה. ודווקא בעניין הזה, שזוהי מחלוקת הרי לא פשוטה וארוכה, ויש בה כמה וכמה דעות, דווקא בעניין הזה ריגש אותי עד מאוד השבוע, הסיפור שסיפר רב צבי יעקובזון, בעניין דרך החינוך וההכלה של רב מיכל יהודה לפקוביץ', זיכרון צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, שהשבוע מלאו 7 שנים לפטירתו. מורינו הגאון רב מיכל יהודה לפקוביץ', מספר יעקב זון, בנוסף להיותו מעתיק השמועה ודעת תורה, היה בר סמכה בתחום החינוך. פעם הוא סיפר שרבו החזוניש אמר לו, כל ילד זקוק לכפית של כבוד. והוסיף ואמר החזוניש, והוסיף וסיפר רבי חיל יהודה, שזה היה ונכון ויפה לימי החזוניש. בימינו זקוק כל ילד לא רק לכפית של כבוד, אלא לגלון של כבוד ובכל יום. אז הוא שימש כראש ישיבת פונוביץ' לצעירים, ופעם אחת כשהוא סיים את לימודו והגיע להתייעץ עם איזה מגיד שיעור בישיבה קטנה, רבי מיכאל יהודה אמר שישיב לו קודם על שאלתו, וקודם שנפרדו אמר לו לאותו מגיד שיעור, אם אינך ממהר אנא התלווה אליי בהליכתי לביתי ואספר לך משהו. נשמע כזאת הצעת פז שכזאת וימן. אז מהישיבה עד רחוב וילקומירר, בו היה מתגורר ראש הישיבה, סיפר לו זקן ראשי הישיבות לאותו מגיד שיעור. אז קטו שמה. היה אצלנו פעם בישיבה תלמיד, שלא רק שלא למד כלל, אלא היה ריק מתורה ועירה. כמה שהפכתי למצוא בו מעלה ומידה טובה, לא מצאתי. הנהלת הישיבה דנה במצבו, והחלטנו שאין סיבה להחזיקו בישיבה. אין בכך כל תועלת לא לישיבה ולא לבחור. ובכל זאת, בסוף אותה פגישה, אני, הקטן, ביקשתי שיתנו לי ערכה. ניגשתי אליו, אל אותו בחור, ואמרתי לו שאני מחפש חברוסה. חברותה. הבחור היה נדעם, והביע מיד את שמחתו. קבענו ללמוד פעם בשבועיים בחברותה משנה ברורה. מיד אמרתי לעצמי, ככה מספר עם מיכל יהודה לאותו מגיד שיעור, מיד אמרתי לעצמי, הנה מצאתי בו איזו מעלה. אילו היה ריק לגמרי, לא היה שמח מההצעה ללמוד עימי. הרי שיש בו כן משהו. ואכן למדנו פעם בשבועיים, חצי שעה, משנה ברורה. ומאותו זמן, הבחור השתנה לחלוטין. לאט לאט החל לעלות בתורה, ללמוד כראוי, להתפלל כמו שצריך, וכך נשאר בישיבה וגמר את לימודו בהצלחה ברוך השם. לאחר מכן הלך ללמוד בישיבה גדולה. אבל התבשרתי, אחרי 3 חודשים, כי הבחור עוזב את הישיבה והולך לצבא. כששמעתי על כך כאב לי מאוד, אך לא הופתעתי. הכרתי אותו היטב וידעתי שזה עלול לקרות לו. חלפו כמה חודשים מאותה שמועה מצערת, ויום אחד, כך מספר רב מיכל יהודה, דופקים אצלי בדלת. קמתי ופתחתי, והנה מולי עומד הבחור, הוא בלא כל בושה ולבוש במדי צבא. בתחילה הייתי עמום, אך מיד התעשתתי ואמרתי לו, היי, חברוסה הגיע, טוב שבאת, איך אני שמח. והכנסתי אותו אל החדר פנימה ואמרתי לו, בוודאי באת להמשיך את החברותה. הוצאתי שני משנה ברורה, התיישבנו ללמוד כדרכנו מאז. סיימנו ללמוד, וראיתי על פניו, מספר ראש הישיבה, ראיתי על פניו שהוא נהנה. שוב חזרתי לציין בפניו את השמחה שיש לי כשהוא טרח, הוא בא להמשיך את החברותה, וכמה זה יפה מצידו. ונפרדנו לשלום כשאני מלווה אותו לדרכו בחום. מאז, בכל פעם שרק נתנו לו להשתחרר מהצבא, דבר ראשון, עוד לפני שהיה נוסע לבית הוריו, היה מגיע לבני ברק ללמוד עם חצי שעה משנה ברורה. הוא סיים את שירותו בצבא, ומיד הלך לישיבה, ללמוד, סוג של ישיבה של בעלי תשובה. לא היה לו קל, אך הוא עמד בזה בעוז, עלה, התעלה עד לנישואיו עם בת ישראל כשרה, והיום, דע לך, היום יש לו בית ומשפחה של בני תורה ממש. הוא מסיים רבינו את סיפורו ברחוב אלקומירר בכניסה לביתו, ואומר למגידשיו שליווה אותו, ואתה יודע למה אני מספר לך את הסיפור הזה? אני מספר לך את הסיפור הזה כיוון שגם אתה עוסק עם תלמידים.
Thank you.
סיפר השבוע הסופר והעיתונאי מנחם מן, ישנם רגעים נדירים שבהם ניתן לזכות במצוות הכנסת אורחים גם בדור שלנו. המצווה הזו שהייתה פופולרית מאוד בדורות הקודמים, נעשתה לאחרונה קשה עד בלתי אפשרית לקיום. אם עד לפני שנים לא רבות, היה אב המשפחה אוסף אל ביתו לאחר תפילת ערבית של שבת, אורחים שהמתינו בסבלנות בחצר בית הכנסת, הרי שבימינו אנו כמעט ולא ניתן לבצע את מצוות הכנסת אורחים בהידור. אבל בכל זאת, אומר מן, בכל זאת במקום אחד עוד ניתן להכניס אורחים ואפילו בהידור. לקחת טרמפ ברכב. הזכות הגדולה הזו שבה ניתן בקלות לאסוף אל הרכב פנימה יהודי יקר ולהצילו מהשמש הקופחת או מהגשמים והקור שבחוץ, לסייע לו להגיע למחוז חפצו, היא בהחלט הזדמנות נדירה של קיום מצוות הכנסת אורחים בהידור בדור שלנו. תחשבו על זה. השבוע, ממשיך ומספר מן, זכיתי בכפולה. גם במצווה הזאת של הכנסת אורחים, זכיתי לאסוף שני יהודים חביבים בדרך מנהריה שבצפון ועד לירושלים. אבל לאו דווקא על מעשיי הטובים באתי לספר לכם, אלא על השחייה השנייה שהייתה לי בנסיעה הזו. אחד מהנושאים החביבים שהצטרף לנסיעה, התברר ככלי מלא וגדוש מכאן ועד להודעה חדשה בתורה, במצוות, במעשים טובים ובסיפורים. אוהו כמה סיפורים, ועל אחד מהסיפורים הללו שאליהם נחשפתי בזמן הנסיעה, אולי המיוחד שבהם, אני רוצה לספר לכם. בשנת תשמ"ט למד היהודי החביב, נקרא לו שלוימי זלמן, בישיבת אוהל יעקב שבבני ברק. בישיבה שהייתה משכן לבחורים מכל העדות, ליטאים, חסידים, ספרדים ובני חול, קנה שלמה זלמן את מעמדו כאחד מן המיוחדים שבחבורה, וככזה הוא היה נקרא לו פעם על ידי הבחורים למעשה חסד וסיוע. באחד הימים פונים אליו שני אחים תושבי חוץ על הארץ שלומדים בישיבה, ומבקשים ממנו כי יזמין בעבורם למחר בשעה 3 מונית שתיקח אותם לשדה התעופה. שלמה זלמן נענה בשמחה לאתגר, יוצא החוץ על רחובות בני ברק, טלפונים כידוע היו אז בצמצום רב, והדרך הקלה להזמין מונית, כך הוא חשב, היא פשוטה ביותר. הוא יצא החוצה, יעצור מונית מזדמנת, ויבקש ממנה להגיע למחרת בשעה 3 לאזור הישיבה. כך הוא עשה. עצר מונית, ביקש מהנהג הנכבד שהיה גלוי ראש להגיע למחרת בשעה 3 לפנות בוקר לרחוב אלפרין 14 בבני ברק, משכן ישיבת אוהל יעקב, ולאסוף משם שני אחים לכיוון שדה התעופה. הנהג דווקא היה חביב. הסכים מיד לעסקה ונקב בסכום 400 שקלים. אלא שהוא ביקש כבר עתה מקדמה על סך 200 שקלים. הוא הסביר את בקשתו התמועה בכך שהנסיעה מצריכה ממנו להתעורר באמצע הלילה במיוחד, והוא חושש שמא היא תבוטל לבסוף מבלי שידע. הוא יקום, ייסע עד בני ברק לריק. הוא אף הוסיף וסיפר כי באחת הישיבות הסמוכות למקום כבר עשו לו טריק כזה כמה פעמים, והוא מצא את עצמו מתעורר באמצע הלילה ונוסע לחינם. שלוימי זלמן החביב מקשיב בעניין לנהג, אבל הבהיר לו כי הוא לא בא לבית על ההזמנה. הוא רק מזמין למישהו אחר, לחברים, אין בידו כרגע כסף או אישור כלשהו לתת לו כבר עכשיו כמקדמה, ומבקש ממנו בכל ליבו, שלוימי זלמן, מאותו נהג, שיסקית וישמע ויאמין לו. הנהג, בלית ברירה, מסכים לבוא לישיבה גם ללא תשלום מראש, אבל התחנן לשלוימי זלמן, שידאג שבאמת הנושאים יעלו על המונית שלו, ושלא תהה התעוררותו, נסיעתו ומלאכתו וטרחתו לריק. הוא הבטיח, שלוימי זלמן מבטיח לו מיד במילה שהאחים יהיו. למה שמישהו יחליט ביום בהיר אחד ובלילה נטול ירח אחד לבטל טיסה שתוכננה מראש לבית ההורים? למחרת בשעה 3 בצהריים ניגשים האחים הקדושים לשלוימי זלמן ושואלים אותו איכן המונית שהזמין להם. היא תבוא, מודיע להם שלוימי זלמן, אבל בעוד 12 שעות בדיוק. וואו, האחים הנבוכים מסבירים לו שהם לא צריכים את המונית בעוד 12 שעות, הם צריכים אותה כעת, עכשיו, הם התכוונו לשלוש בצהריים. שלוימי זלמן תמע, קצת כועס, לא מצליח להבין, אם רציתם מונית בשעה 3 בצהריים, מדוע הזדקקתם לעזרתי? בשלוש בצהריים בני ברק מלאה במוניות, אתם רק צריכים להושיט יד ולעצור. אתם ביקשתם ממני שאזמין לכם מונית לשעה 3, היה ברור לי שמדובר בשעה 3 לפנות בוקר. האחים ממהרים, מניפים אצבע, עוצרים מונית ומפליגים לשדה התעופה. שלוימה זלמן, נשאר בפתח הישיבה, באמצע הרחוב, ולפתע הוא מתחיל להבין את הברוך שאליו הוא נכנס. בעוד 12 שעות, בשעה 3 לפנות בוקר, תגיע אין המונית שהוזמנה מראש על ידו, אבל אף אחד לא יעלה עליה. החשש הנורא מגזל ומחילול השם שעלול להיווצר, מוביל אותו אל המשגיח של הישיבה לבקשת עצה. המשגיח הצדיק שולף מכיסו 200 שקל, נותן לשלוימה זלמן את השעון המעורר האישי שלו, מורה לו לכוון אותו לשעה 2:30 בלילה, ולהמתין למונית שתגיע. כשיבוא הנהג, אנא תסביר לו במתק שפתיים את הטעות שנוצרה, פצה אותו ב-200 שקל על עוגמת הנפש שנגרמה לו, ואמור לו להיות הגון לשני הצדדים. בדחילו ורחימו הוא עולה שלוימה זלמן על יצועו, מכוון את השעה על השעה הידועה, ושוקע בשינה טובה. בשעה 6:30 בבוקר הוא מתעורר לכל ציוצי הציפורים. חרדה עצומה לפתה אותו. הוא מזנק ממיטתו כנשוך נחש. הוא מברר אצל כל הבחורים בישיבה אם מישהו שמע, ראה, נתקל באיזה נהג מונית שמגיע לישיבה בשעה 3 לפנות בוקר, אבל אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. רק בשעות הצהריים מגיע אחד הבחורים ומספר לו, כי כן, הוא היה ער בשעות הלילה המאוחרות, וראה נהג מונית דופק בעצבנות בשער הישיבה, תוך כללות וגידופים. עולמו של שלוימה זלמן כמעט ונחרב. הוא לא מצליח להתמודד עם הגזל וחילול השם שנוצרו בגללו, ולקראת ראש השנה ויום כיפור הוא פונה אל רב מיכאל יהודה לפקוביץ', כבוד הראש אישי, ואתם מכירים הסיפור הקודם שלנו. כששומע הרב לפקוביץ' את הסיפור, הוא מניח את שני ידיו על פניו, הוא פורץ בבכי על חילול השם הנורא שנוצר. הוא לא מוצא תשובה לבחור, ושולח אותו על רב חיים קנייבסקי. רב חיים, גדול הדור, מוצא פתרון מבריק. הוא מורה לשלוימה זלמן לרכוש ב-200 השקלים שקיבל מהמשגיח, סידורי תפילה וספרי תהילים, ולהניחם בכותל המערבי, ולכתוב על כל אחד ואחד מהם את שמו ומספר הטלפון שלו ואת הסיפור. כך, סבור הרב, יחפר הבחור גם על הגזל, בכך שיעשה בכספו צורכי רבים, וגם על האבון הנורא של חילול השם הוא יחפר, שכן ייתכן ויגיע אותו נהג מונית לכותל יום אחד. ייתקל בסידורים ובסיפור שלם. כאן, מספר העיתונאי מן, הסיפור נגמר. רב שלוימה זלמן, הנוסע שלי, לא ידע לספר לי אם נהג המונית נתקל בסידורים האלה, האם האבון הנורא של חילול השם התכפר, אבל מאז ועד היום הוא מתעסק בתחום של זיכוי הרבים שיש בו קידוש השם בשביל לכפר מעט על מה שהיה. והוא מספר את הסיפור הזה לכל מי שמוכן לשמוע ולקרב את המידע הזה, את הסיפור הזה, לאותו נהג מונית. אז שמעתי את הסיפור הזה השבוע והתרגשתי. והחלטתי שאני אביא את הסיפור הזה לכאן ביום שישי הזה. כי אתם, המאזינים העיקרים, אם אתם אולי מכירים את נהג המונית, אולי נחשפתם פעם בעצמכם לסיפור שכזה, אולי אתה בעצמך, מאזין יקר, היית נהג המונית אז בשנת 1989, ואתה מקשיב כעת לסיפור הזה, אולי אתה הבן שלו ששמעת מאבא את הסיפור הזה. אז אנא צרו קשר בכתוב את המייל שנקריא מיד, ואולי תהיו חלק מסגירת מעגל ארוך של 30 שנה. אז המייל הוא yoredea.man@strudelgmail.com. אני חוזר, yoredea.man, שזה man@strudelgmail.com. איתך באש ובמים, כי תלך באש איתך אני, אלך איתך באש ובמים.
לך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי תלך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי אנו עמך ואת אבינו, סתנו כיונק על כפיים. בכל הדרכים עמך לא נתינו, המשכנו לא הרמנו ידיים. ולך איתך באש ובמים, נקדש שם שמיים, נקדש שם שמיים. כי תלך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי תלך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי תלך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי תלך באש איתך אני, לך איתך באש ובמים. כי קיינו אותך ואת אבינו, וסתנו כיונק הכפיים. בכל הדרכים ממך לא נתינו, המשכנו לא הרמנו ידיים. ולך איתך באש ובמים, נקדש שם שמיים, נקדש שם שמיים.
לפני חצי שנה סיפרתי כאן על מרדכי רוט, שיצא בשיר בכורה שנקרא בנפילה לעלייה, שיר חדש שהוא ביצע ביחד עם הזמר והיוצר אדירן. כעת חצי שנה לאחר מכן, מרדכי רוט מוציא שיר נוסף יחד עם הזמר והיוצר יובל סלע. כששאלתי אותו השבוע, מה זה? מאיפה מגיע פרץ היצירה שלו? הוא לא מוזיקאי במקור, מרדכי הוא סופר וסוג של מטפל, לא משהו שקשור למוזיקה. אז הוא סיפר לי כך: הייתה זו שעת לילה מאוחרת, ישבתי בסלון ביתי עם הגיטרה אחרי יום עמוס פגישות עם אנשים. באותו יום ביקר אצלי אדם שעבר הרבה קשיים ותהפוכות בחייו. אני לא מאמין, כך אומר לי, אני לא מאמין בעצמי ובעולם. והוא החליט שהוא מוותר על הכל, החליט לנסוע לאי שם, פשוט להיעלם. אני לא ויתרתי עליו. לא ויתרתי עליו ודיברתי איתו בסייעתא דשמיא, ותוך כדי מחשבה עליו ישבתי וניגנתי בגיטרה, והמילים של השיר יצאו מאליהם. השיר, מספר רוט, מוקדש לכל מי שנמצא אי שם או בדרכו לאי שם, לכל מי שוויתר, לכל מי שהחליט לוותר על עצמו ולא להאמין בעצמו, ובבקשה ממכם, לעולם אל תוותרו לעצמכם. אין לכם מושג כמה אתם חזקים, כמה אתם יכולים. אז כאמור, מרדכי רוט הוא לא זמר, לא מתיימר להיות כזה, הוא משמש כמאמן ומטפל אישי ורגשי, הוא הקים את אלומים, מרכז חרדי לחיים בריאים, הוא גם סופר שכתב 4 ספרים רבי מכר למבוגרים ולילדים, יחד עם ידידינו רב חיים ולדר. הוא כמטפל וסופר, הוא בעל טור שבועי בעיתון ובמדיה, ואדם שעוסק בנפש האדם ובנושאים רגישים שונים. רוט נפגש מחוץ לחדר הטיפולים עם בני נוער, עם אנשים שונים שנמצאים בכל מיני מצבים בחיים שלהם, בדרך כלל זה מצבים פחדים. פחות טובים. הוא מעודד, מחזק אותם בשיטות טיפול מיוחדות, והשיר הזה שיוצא השבוע, כמו שיר הקודם, אני חושב שבעצם לחן ומילים, שיר, מזמור לטיפול, למה שהבן אדם הזה מדבר עם בני אדם במצוקתם, ומי מאיתנו לא במצוקה לפעמים. ובכדי להוסיף נופך ועומק ליצירה הכל כך מיוחדת, הוא חבר לזמר יובל סלע, על מנת לבצע את השיר הזה בדואט משותף. החיבור המיוחד בין השניים הוליד לנו שיר מקסים, מלא במסר של תקווה, ובעיקר במשפט כל כך חזק, כל כך מתאים לנו, כל כך מתאים ונכון לנו בתקופה הזאת, אולי בכל דור, לא לוותר. אז הנה, מילים ולחן של מרדכי רוט, שירה של מרדכי רוט ושל יובל סלע, עיבוד והפקה מוזיקלית ראובן חיון, אתה חזק, אתה יכול, אל תוותר.
שם טוב יהיה טוב עכשיו טוב, תחשוב טוב היה טוב ויותר טוב.
Don't give up, oy oy oy. Start zach, oy oy oy. Tarte, oy 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 oy. Alfate, oy oy oy. Tithazek, oy oy oy. Tarte, oy oy oy.
Hashem, oev otcha. יפתח את הלב שלך ומחכה לך.
Don't give up, oy oy oy. שתק זך, oy oy oy. תתה, oy 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 oy. אל תוותר, oy oy oy. תתחזק, oy oy oy.
זהו זה חברים, על רקע השיר הנפלא והחדש הזה של רוט וחברו סלע, אנחנו נפרדים מכם ביום שישי זה.
אתה חזק, אתה גיבור, אתה יכול.
אתם חזקים, אתם גיבורים, אתם יכולים. תזכרו את זה בשבוע הבא, שיבוא לנו בעזרת השם לטובה, שלא נזדקק לכל הכוחות, שיבוא לנו בטוב ובחף. אני הייתי ישי לפידות מעבר למיקרופון.
Don't give up.
פופובסקי הביא את קולי אליכם. שיהיה לכולנו שבת שלום, שבת מנוחה, ושבוע טוב ומבורך.
אוי 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 אוי, אל תוותר, אוי אוי אוי, תתחזק, אוי אוי אוי, תתה, אוי אוי אוי.
הכל מושגח, מה הדאגה? בכל פסיעה הוא הולך איתך. רק תן לו יד, הוא אבא שלך.
Don't give up, oy oy oy. Start zach, oy oy oy. Tate, oy 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 oy. Al tvater.